שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר. היום יום שלישי, ואנחנו באולפן, איתן אבריאל וסמי פרץ. איך אתה מרגיש היום בבוקר?
תחושה לא טובה, תשמע, בכל זאת יש פה בשורות רעות שמגיעות, מאריאל, פיגועים. אנחנו כבר מתחילים, הייתי אומר, להתרגל לדבר הזה, שאף פעם אפשר להתרגל אליו. קרוב תהיה פה כנסת חדשה, אני מניח שגם היא תיאלץ להתמודד עם הדברים האלה. אני שומע קצת חילופי האשמות, כאילו זה קשור לממשלה כזו או אחרת. לא קשור, לא לממשלה הקודמת, לא לממשלה הבאה, אפילו לא לממשלות שיש מאז הקמת המדינה. הסכסוך הזה פה כמה? 120 שנה, והוא לא מסתיים.
אל תהיה כל כך פטליסטי בעניין הזה.
כן, אתה יודע מה, אפשר להיות
פטליסטי. נעשו דברים בעולם, עמים שנלחמו בסופו של דבר אחרי הרבה מאוד שנים, לפעמים, לא תמיד, הצליחו גם לסיים את העניין הזה ולחיות בשקט.
אגב, למרות שהם לא היו מעורבבים כמונו בתוך...
היו מעורבבים ועוד איך.
לא, אני מסתכל, אתה יודע, על האירופאים תמיד, אנגליה וצרפת וגרמניה, בוא, הם לא מעורבבים כמו שפה היוש הזה מעורב.
תיקח סתם לדוגמה עכשווית, דווקא בגלל מה שקורה באירופה, אז יש מלחמה באוקראינה, שזה מקום מעורבב לחלוטין, ושם יש מלחמה, אבל לעומת זאת, תיקח את המדינות הבלטיות, שהיו מעורבבות לחלוטין, עם רוסים ומקומיים ופינים ומה לא, נלחמו הרבה שנים, אבל גם הפסיקו להילחם, הם... לא נלחמו מעט מלחמת העולם השנייה, זה גם משהו.
אבל שם מזג האוויר קריר, אצלנו חם.
אתה אומר, זה מרגיע, חם מדי אצלנו. כן. יכול להיות, יכול להיות. בוא נדבר קצת על כלכלה.
זהו, אנחנו נדבר על כלכלה. אני אגיד לך מה, כרגע כל המערכת הפוליטית, בוודאי הקואליציה היהודית, עסוקה במינויים, בפרסונות, היא לא עסוקה בסוגיות ובבעיות, מהר מאוד היא תעסוק בבעיות, וחלק מהבעיות כבר מגיעות מעבר לים, כי בארצות הברית הודיעו בשבועות האחרונים הרבה מאוד חברות על גלי פיטורים גדולים. החל מפייסבוק שפיטרה 11,000 איש בשבוע שעבר ועד אמזון שצפויה להודיע השבוע על פיטורים של 10,000 איש וגם בחברות אחרות כמו גוגל הודיעו על למשל הקפאה של גיוסי עובדים חדשים. אז אנחנו נדבר עם שני אנשים על המציאות החדשה הזו ועד כמה היא צפויה לבוא לידי ביטוי גם בישראל. אנחנו נדבר עם כתב ההייטק שלנו סגי כהן ועם יורם יעקובי שהוא מנכ"ל מרכזי הפיתוח של מייקרוסופט לשעבר והיום משקיע הון סיכון, יועץ לסטארט-אפים. גם הוא עוסק בחינוך טכנולוגי לאוכלוסיות מוחלשות.
חברה נוספת, כזו שפיתרה מחצית מעובדיה בשבוע שעבר, היא טוויטר. החברה שהיזם אילון מאסק רכש לאחרונה בסכום של למעלה מ-40 מיליארד דולר, אחרי סאגה ארוכה ומורכבת. מאסק החל לפני שלושה שבועות לנהל בעצמו את החברה, אלא שמאז הכאוס בה רק הולך וגדל, עם סדרה של החלטות שהוכרזו ואז בוטלו, נטישה מסיבית של לקוחות, מפרסמים שם, והזרה של מאסק עצמו לפי החברה שורפת מזומנים בקצב גבוה ואף עשויה בקרוב לפשוט את הרגל. אז כדי לנסות להבין אם מאסק פשוט, איך אומרים, איבד את זה או שיש דווקא איזה סוג של היגיון בניהול שלו וגם איך כל זה משפיע על החברה הגדולה האחרת שלו, טסלה, אנחנו נדבר עם גיא רולניק, מייסד דה מרקר וכיום מרצה למינהל עסקים באוניברסיטת שיקגו בשיחה נפרדת שהוקלטה אתמול. יאללה, מתחילים.
שלום ליורם יעקובי.
שלום.
לשעבר מנכ"ל מרכזי הפיתוח של מייקרוסופט בישראל, והיום משקיע הון סיכון, יועץ לסטארט-אפים, וגם יושב ראש עמותת תפוח, שמעניקה חינוך טכנולוגי לאוכלוסיות מוחלשות. עד כאן הטייטלים. אנחנו רוצים לדבר איתך על גל הפיתורים בחברות הטק הגדולות בארצות הברית, החל מפייסבוק שפיתרה 11,000 איש בשבוע שעבר, ואמזון שהודיע אתמול בעצם על כוונה לפטר 10,000 איש, וגם בחברות אחרות זה קורה. והאמת, אני רוצה להתחיל מהשאלה הכי פרובינציאלית. האם גלי הפיתורים האלה יחולו גם על הפעילויות של אותן חברות בישראל?
אני לא יכול לדעת כמובן, כמו שאמרת, אני לא מכהן כבר. ממה שאני שומע מסביב, פחות. אבל אני מניח שכל חברה שהיא, אולי זה לא נשמע טוב איך שאני אומר, זה תנצל את המשבר כביכול שקורה בשוק, אני אומר כביכול כי אני לא חושב שהוא משבר אמיתי, תנצל את המשבר כביכול שקורה בשוק כדי לעשות איזושהי התייעלות. ולכן אגב אני לא חושב שזה רעיון רע בדרך כלל.
כן, לא, אבל אני מנסה לחשוב מבחינת אופי הפעילויות של אותן חברות בישראל הוא כזה שמה, שהוא מוגן יותר בגלל שזה מרכזי פיתוח, אז הם מוגנים יותר או שכשעושים, מניפים את החרב אז חותכים בכל המקומות?
לא, ברור שהם מוגנים יותר, ברור ש... אנחנו יודעים כמה קשה לגייס, בדיוק יצא הדוח של דדי פרמוטר הכין למשרד המדע והמדע וכולי, יש כרגע מחסור של 30,000 עובדים בארץ. אם אתה היום חברת הייטק בארץ, ויש לך עובדי פיתוח בעיקר, אתה תחשוב בערך 10 פעמים לפני שאתה עושה פיתורים של עובדי הפיתוח. בחול, ארצות הברית, לא יודע, טוויטר פיתרו חצי מהעובדים, אני מבטיח לך שרובם, אני לא יודע, שרובם לא עובדי פיתוח. ואחרי הארץ, יש פחות ניפגע מזה. אני לא מצליח לחשוב על חברה שתפטר עובדי פיתוח כי היא רוצה לצמצם. אם כבר הייתי לנצל את עובדה לי, הילד, כך שתפטר עובדי פיתוח שאולי הייתה רוצה לפטר בכל
מיני. העניין הוא שגם בפיתוח, אתה יכול להגיד שבתקופות של התייעלות, של קיבוץ, של רצון להתמקד, יכול להיות שחברה רוצה לבוא ולהגיד, בוא, פיתחנו יותר מדי דברים, ירינו לכל יותר מדי כיוונים, יכול להיות שצריך לצמצם את כמות הכיוונים שיורים אליהם, לא? למה זה כזאת תעודת ביטוח להיות במרכז פיתוח?
זה לא תעודת ביטוח, ראינו גם שוויקס פיתרה גם מפתחים. אני לא טוען שזה לא יקרה. אתה שאלת אותי האם זה יקרה באותו קנה מידה, אני לא חושב שיש סיכוי שזה יקרה באותו קנה מידה, בוודאי שזה יקרה, בוודאי שיהיו חברות שיפטרו מפתחים. אבל הדבר שאתה צריך לחשוב עליו, ושכל אחד חושב עליו, כשהוא היה במשרה שלי, זה אם אתה עכשיו מפטר, מה יעלה לך לגייס אחרי זה את האנשים האלו? אתם חייבים להבין שכשיש לך מפתחים טובים, לאבד אותם ואחרי זה למצוא מפתחים ברמה הזאת, זה חתיכת גיהנום. ואנשים חושבים על זה, הם אומרים בסדר, אני עכשיו אחסוך קצת כסף, על ידי כך שאני אפטר, אבל אחרי זה אני צריך לשלם הרבה יותר כסף, גם על זיהוי, חיפוש, רעיונות וכו'. בשביל החברות כמו מייקרוסופט, גוגל, הערכה גסה, מגייסות מועמד אחד על 20 שהם מראיינות. תחשוב על העלות של הדברים האלו.
כן, אגב, זה רק קשור כנראה לאופי הנוכחי של המשבר. זה שונה מאוד ממשבר הדוט-קום, ששם באמת לא ראו בעיניים וחתכו וסגרו פעילויות. פה זה, איך נקרא לזה, התכווצות בריאה יותר? תיארת את זה כך קודם?
כן, אני לא חושב שזה התכווצות אמיתית. אני חושב שטכנולוגיה, כולנו מבינים שטכנולוגיה בדרך למעלה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על ההוקיסטיק של טכנולוגיה, אנחנו די בהתחלה שלו, עם כל הכבוד להייטק וכולי, אנחנו רק התחלנו את הטכנולוגיה. אתה יודע, יש לנו 19% מהעובדים הם בטכנולוגיה. זה כלום לעומת מה שיהיה, אתה יודע, מה שאנחנו מצפים שיהיה בעתיד. אנחנו באמת רק בהתחלה, אני לא חושב שיש איזשהו חשש למשרות טכנולוגיות.
אבל תאמר לי, כבעל ניסיון בעבודה וניהול בתאגידים אמריקאים גדולים, האם באופן טיפוסי שיש סבב כזה, וזה קורה פעם בכמה שנים, הוא מתבצע כסוג של קיצוץ רוחבי, וכל מנהל חטיבה נדרש להביא את המנה שלו, או שהוא מתנהל יותר, בוא נגיד, ספציפי בבחירה, סגירה של פעילויות שמפסידות, או קבלת החלטות להפסיק לפתח דבר מה, איך הדברים האלה מתנהלים? יכול להיות שזה בכלל, אתה יודע, בסוף הכל אישי, זאת אומרת, אותם מנהלים שמצליחים לשכנע את המנהלים שלהם וכן הלאה, מצליחים לשמור על הצוות שלהם, ואחרים שיש להם פחות ריליישנשיפ וקשרים עם ההנהלה הבחירה, אז נאלצים לקצץ יותר.
זה יכול להיות גם וגם. אתה יודע, הייתי במקומות, דווקא מייקרוסופט פחות, הייתי במקומות שעושים קצת רוחבים, אומרים 10%, כל אחד שיוריד 10%, ובואו נעשה את הספרדשיטס ואת זה ונראה מה, איך זה קורה. מייקרוסופט דווקא חברה ש... ולכן זה אינדיבידואלי לחברות. מייקרוסופט חברה שבדרך כלל לא עושה את הדברים בצורה הזאת, אלא יותר מחליטה על מה הדברים שאנחנו פשוט רוצים להפסיק להשקיע בהם כרגע. זאת אומרת, מנצלים את התהליך הזה לחשיבה אסטרטגית. אבל בסופו של דבר, אולי הסוף של התשובה שלי הוא, זה הרבה שילוב. קח דוגמה חברה כמו מייקרוסופט, נניח שעכשיו החליטו שרוצים לצמצם. אז קודם כל יגידו, אוקיי, הפרויקט הזה, הפרויקט הזה, הפרויקט הזה, לא צריך אותו. החלטנו, ניסינו, החלטנו לא. אחרי שיעשו את זה, עדיין יגידו לכל המנהלים, אולי בכל החטיבות, או ברוב החטיבות, לא בכולם, כל אחד בו תתנו 1% או 2% למאמץ. אז גם זה וגם זה.
אבל אז זה יגיע גם לישראל, הדעת נותנת. זאת אומרת, הם יגידו למנכ״ל, מנהל מרכזי הפיתוח העולמיים באירופה ואפריקה והמזרח התיכון, לתת את ה-2% שדיברת עליהם עכשיו. אז זה אמור להגיע לישראל, ואם יש 1,000-2,000 עובדים במייקרוסופט בישראל, אז גם הם יצטרכו לתת את כמה עשרות הללו.
סביר להיות שכן. אבל שוב, זה לא מספרים שמדהיגים אותי, וגם אתה יודע, תחשוב על התהליך הזה, אם אתה עכשיו, יש לך במייקרוסופט בישראל 2,000 עובדים, ואתה צריך לפטר עכשיו 1% או 2%, נגיד 40 עובדים, אז אתה יודע, באופן טבעי, אתה מפטר את העובדים היותר חלשים שלך.
כן, יורם, כשאתה כמובן גם יועץ לסטארט-אפים, ואני רוצה לשאול אותך, הרבה מאוד סטארט-אפים יוצאים לדרך כשהם מקווים שיום אחד מישהו ירכוש אותם, מייקרוסופט בעצמה רכשה הרבה מאוד חברות, והשאלה היא, בסיטואציה הזו של התכווצות וירידה בשווי, אז אותם סטארט-אפים, מה הם יעשו בעצם? הם יוותרו על החלום הזה של להימחר במאות מיליוני דולרים, והסתפקו בחלומות יותר צנועים, או שזה פשוט יגרום להם פשוט להסכים, פחות להסכים להצעות רכישה?
כל הסטארט-אפים בישראל היום הורידו את הציפיות שלהם מבחינת, אני, כמו שאמרת, אני עובד עם די הרבה סטארט-אפים, כולם הורידו את הציפיות שלהם מבחינת מחירה, או בוודאי IPO וכו'. יש כאלה שיגידו, אוקיי, בוא נחכה שהסערה תעבור, ונחזור למחירים של, שאנחנו צריכים בעוד 3-4 שנים, כי זה בערך התקופה שאני מעריך שהם יצטרכו לחזור לקבל אותם הצעות שהם קיבלו לפני שנה. ואז השאלה אם יש להם את אורך הרוח, אורך הקש, בשביל להגיע 3-4 שנים קדימה, ואז אולי באמת הם יצמצמו קצת כדי לנסות להגיע. או שיהיו את הסטארט-אפים שיגידו, תשמע, אני לא מקבל את החצי מיליארד דולר שיכולתי לקבל קודם, אני מקבל עכשיו 50, מה אני אגיד לך, לא רע.
כן, אבל בכל זאת ירידה דרמטית מ-500 ל-50. אלה סדרי הגודל, אגב, היו סטארט-אפים שבאמת פינטזו, או כבר התחילו לדבר איתם על סדרי גודל כאלה, נגיד, של חצי מיליארד, ואז פתאום זה התכווץ ב-90%?
איזה שאלה, זאת אומרת. אתה יודע, המספרים, את המספרים לפני עיקרנו, כן? המספרים עכשיו, אתה יודע, או שהם לא קיימים בכלל, כלומר, לא מוכנים לעצור את רכישה בכלל, או שהם מוכנים לעצור את רכישה הרבה יותר נמוכות. אבל שוב, אתה קצת, כאילו קצת זלזלת ב-50 מיליון. אתה יודע, אם אתה פאונדר צעיר או כמה פאונדרים צעירים, לקבל סכום כזה, גם אחרי שהמשקיעים לקחו את החלק שלהם, זה לא ממש.
להפך, לא זלזלתי כמו שאני אמפתי כלפי מישהו שחשב שהוא שווה חצי מיליארד, ומדבר שהוא שווה רק 10% מזה. זה דורש איזה תהליך, לא? יש איזה תהליך, לא הייתי בסיטואציה הזו, אבל אני מניח שזה דורש תהליך נפשי, מקצועי, whatever, כדי להסתגל לאירוע הזה.
יש כאלה שלא מסתגלים, ואומרים, אנחנו נמשיך לשאוף לחצי מיליארד, אנחנו לוקחים חצי מיליארד כדוגמה. נמשיך לשאוף לחצי מיליארד, ונראה אם נגיע לשם, אתה יודע, יש כאלה ויש כאלה.
אם נסתכל על זה עוד חצי שנה, ונסכם את השנה וחצי שחלפה אחורה, 2021 פלוס, 2022 פלוס נגיד מחצית 2023, ונסה להבין איפה אנשים נאלצו לפטר יותר ועזבו, זה יהיה יותר בתחום הסטארט-אפים, או יותר בתחום של החברות הגדולות ומרכזי הפיתוח?
אני חושב שהמספרים של החברות הגדולות תמיד יהיו גדולים יותר, כי פשוט יש, המספרים שם גדולים יותר. אז אני חושב שאם תסתכל על absolute numbers, כמה פוטרו סך הכל, זה יהיה יותר בחברות הגדולות, אני מניח. סטארט-אפים, אני לא יודע אם נראה הרבה פיטורים בסטארט-אפים, אני חושב שנראה אולי יותר סטארט-אפים שנסגרים, מה שראינו בעבר. אבל אני רוצה להגיד עוד דבר אחד, אחרון, בנושא הזה, אנחנו כל הזמן מדברים, גם אתם וגם אני, על ההייטק. אבל מה שקורה בשנים האחרונות, זה שמי שמגייס מהנדסי הייטק, זה פחות ופחות חברות ההייטק, ויותר ויותר חברות שהן לא חברות הייטק. כמו בנק לאומי, כמו שטראוס, כמו חברות רכב.
האמת שבנקים זה חברות IT, יש שם אלפי עובדי IT.
נכון, אני יודע, אבל אנחנו לא מכניסים אותם איכשהו תחת הקטגוריה של חברות הייטק, כי הם לא. אבל החברות האלו, הן גם ממשיכות להתקיים, ואני חושב ששם יהיו פחות פיתורים, כי החברות האלה באופן טבעי מצליחות פחות לגייס מהנדסי הייטק. מהנדס הייטק יעדיף לעבוד במייקרוסופט או גוגל או אמזון, ולא הולך לעבוד בחברה שהיא לא חברת הייטק. ולכן אני לא רואה את החברות האלה מפטרות, להפך, אני רואה אותן מגייסות את העובדים שיפלטו מחברות הייטק.
כן, כלומר עובדי הייטק יעדיפו גם ללכת למקום היותר, שיש בו יותר ביטחון תעסוקתי, בבנקים.
יכול להיות, נכון. לכן אני, אתה יודע, אני כנראה אחד האנשים הכי אופטימיים שאי פעם תדברו איתם בנושא משרות הייטק.
אנחנו שמחים על החדשות הטובות דווקא ביום כזה, זה כן. מאוד מעודד.
יורם יעקבי, תודה רבה.
תודה לכם.
פרסומת אחת ונמשיך.
ואני רץ הביתה, אני כולי רועט בכל הגוף, פורץ בבכי וצועק לאמא, אמא, אמא, הם הורסים הכל, הם שורפים הכל. זה היה משהו נורא. איזה הרגשה יש לילד? ילד בן 11, יהודי, שרואה את זה. מה הוא חושב? מה הוא יכול לחשוב?
עושים זיכרון, הפודקאסט של יד ושם, בפרק מיוחד לציון ליל הבדולח. להאזנה לפרק ולפרקים נוספים, חפשו את עושים זיכרון בכל אפליקציות הפודקאסטים.
שלום לסגי כהן.
שלום.
כתב ההייטק שלנו, אנחנו רוצים להמשיך באותה שיחה שניהלנו עד כה לגבי גל הפיתורים בחברות הטק הגדולות, וקצת תעשה לנו ככה גם איזה עדכון גם של המספרים, גם של החברות שמפטרות, וגם של באיזה מקומות זה כבר הגיע לפעילות שלהן בישראל.
אם בכלל.
כן, אז אנחנו בתחילתו, בעיצומו, תלוי את מי שואלים, של גל שני של פיתורים בהייטק, העולמי והישראלי, אחרי שלפני חצי שנה הוא התחיל, הייתה איזושהי הפסקה, עכשיו הוא מתחיל מחדש. שבוע שעבר זאת הייתה מטה, פייסבוק, שפיתרה 13% מהעובדים שלה, 11,000 עובדים סך הכל, זה השפיע גם על ישראל, פחות או יותר אותו שיעור של פיתורים גם במטה בישראל, מתוך 1,000 עובדים, בערך 100, קצת פחות מ-100.
באיזה התמחויות, באיזה מקצועות, יותר מכירה, יותר תכנות?
הפגיעה הכי עמוקה הייתה מחלקת הגיוס של מטה בישראל. כן, לא מפטרים עובדים, לא מגייסים עובדים, אז
זאת אומרת שמחלקת כוח אדם אפשר קצת לצמצם.
מחלקת כוח אדם, כל אותן מגייסות ואותם מגייסים שעבדו קשה לגייס עובדים עכשיו במשך שנתיים, הם ראשונים להיות מקוצצים, הרי אין להם יותר עבודה, לא צריך לגייס עובדים, אז אנחנו רואים את זה בהרבה סטארט-אפים גם, שהמגייסים, המגייסות מפוטרים ראשונים, או בין הראשונים, אבל בפייסבוק זה היה גם מהנדסים, גם מנהלי מוצר, גם אנשים מהפעילות העסקית, בכל התחומים.
מגייס עובדים זה התפקיד הכי, איך נקרא לזה?
תנודתי. עם ביטחון
תעסוקתי הכי נמוך בחברות הייטק.
זה היה תפקיד מאוד נדרש בשנה שעברה.
אפשר אגב לעשות להם הסבה, מי מגייס למפטר עובדים, אבל זה המנכ״ל, לא?
השבוע, אתמול בעצם, זה עוד לא רשמי, אבל נכון לעכשיו לפחות הדיווחים הם שאמזון גם תפטר סדר של 10,000 עובדים. אמזון מעסיקה בעולם 1.5 מיליון איש, אז זה עדיין אחוז העיר, אבל זה עדיין, זה יהיה בהרבה מחלקות, לא רק עובדים של מחסנים לוגיסטיים, גם אנשי מוצר, גם אנשי טכנולוגיה. גם לאמזון יש פעילות בארץ, סדר גודל של 1,500 איש. אנחנו עוד לא יודעים איך והאם זה ישפיע על המרכז בישראל, גם פה תחומים הרבה מאוד מגוונים. זה אגב כמובן רק מה שקורה בענקיות, אינטל צפויה לפטר, סנאפ, נטפליקס, סטרייפ, סיילספורס,
טוויטר, אנחנו, יש לנו אייטם גם על טוויטר עם גיא רולניק, אבל טוויטר החזיקה פה עובדים ולו בכמות קטנה, הם קנו פה איזה סטארט-אפ?
לטוויטר לא הייתה, מהחברות הבודדות, אני חושב שאין להם בכלל נוכחות בישראל. הפעילות העסקית של טוויטר בישראל נעשתה, אני חושב, דרך אירלנד. לא היה להם פעילות פה.
שם הם קיצצו חצי מכוח העבודה.
חצי מעובדים, ואני חושב שמה שמעניין עכשיו זה שבהרבה חברות בעולם ובארץ מסתכלים בעניין על מה קורה עכשיו בטוויטר. אחרי שאילון מסק שם חתך באבחה אחת חצי מהעובדים, אם החברה הזאת תתאושש ואפילו תשגשג, אז יהיה מין הוכחה כזאת שאפשר לחתוך חצי מהעובדים ועדיין, ואולי להיות אפילו יעיל יותר ואפקטיבי יותר, אם זה יצליח לעוד לאילון מסק, יכול להיות שזה יהיו עוד חברות שיבואו בעקבותיו.
כן, אז בעצם אנחנו רואים בוא נגיד, הדחף מגיע מחול, כקיצוץ רוחבי מהחברות הגדולות. מה קורה בחברות הישראליות יותר? יש לנו הרבה חברות בארץ, גם הסטארט-אפים, אבל גם נייס, וויקס, צ'ק פוינט, אמדוקס, אתה יודע, רשימה ארוכה.
אז וויקס וחברות אחרות בעצם כבר פיתרו בסבב הקודם, חלק מהם אמרו עכשיו שהם לא יפטרו יותר, נצטרך לראות אם זה מה שיקרה. וויקס יש להם לחץ מאוד גדול שם ממשקיעים אקטיביסטים לעשות שם קיצוץ די עמוק, נצטרך לראות מה קורה. בהייטק מביאים אופטימיות, שמענו פה גם, ושזה לא הולך לאיזושהי אבטלה המונית, אנחנו נצטרך לראות, זה מאוד תלוי מה שקורה בכלכלה העולמית, אינפלציה, ריבית, כל הדברים האלה, יכול להיות שזה עוד לא נגמר.
כן, אגב, אומר לנו יורם יעקובי שבאמת יש ירידה מאוד משמעותית בערכות שווי של חברות סטארט-אפ עד כדי 90%, ואני באמת פתאום שם לב, אבל תגיד לי, אולי זה הבחנה שגויה, יש פחות אקזיטים בזמן האחרון או שאני טועה?
כן, חד משמעית. אין לי את הנתונים פה. יש ירידה בהכל, יש ירידה בהשקעות, הנפקות כמובן, הנפקות כבר כמעט ואין. גיוסים, השקעות ירדו משמעותית ברבעון השלישי, אנחנו נמשיך לראות את זה יורד. גם אקזיטים, אני מניח זה אותו דבר. אנחנו בעצם רואים פה את ההופכי
של תמונת
הראי של 2021. חברות גייסו, היה המון כסף, חברות גייסו כסף בכמויות, בשווים מאוד מאוד גבוהים. היה להם הרבה כסף, היה תחרות, גייסו כמה עובדים בכמויות אדירות, התנפחו מעבר לכל פרופורציה. גם היום הרבה מנכלים אומרים, כן, גייסנו יותר מדי עובדים, הערכנו לא נכון את שהצמיחה תימחשך, ניצלנו הזדמנות, היה לנו כסף, היה תחרות עובדים. גייסנו המון עובדים, ועכשיו החברות האלה מפטרות קודם כל את השומנים כביכול, את העובדים המיותרים, ויכול להיות ש... ומה שאנחנו רואים, זה פשוט, העובדים הפשוטים בסופו של דבר משלמים את המחיר, העובדים המפוטרים, בגלל שאותן חברות, למה הן בעצם מפטרות עובדים? הן רוצות שיהיה להם עוד זמן עד הגיוס הבא. זאת אומרת, הן הרי חיות על כספי המשקיעים, הן צריכות להעריך כמה שיותר את הרנווי, מה שנקרא, את הזמן שיש להן עד שהן יצטרכו שוב לגייס כסף. עכשיו, הדבר שהכי מפחיד את אותן חברות ואת המשקיעים שלהם זה דאון ראונד, גיוס בשווי יורד.
והם עושים את הגיוסים האלה, אבל הם פשוט לא מצהירים. הם רוצים דרך לעשות גיוס מבלי לקבוע את המחיר. המחיר ייקבע בעתיד.
כן,
בעתיד יש... אולי המחיר יהיה יותר טוב.
יש הרבה מנגנונים, המנגנונים והרבה שיטות.
והם משתמשים בכל מיני מנגנונים בשביל ככה איכשהו להוריד את השקיפות של התהליך הזה.
וזהו, וברגע שאתה מפחד מדאונרן ואתה רוצה לדחות את הגיוס הבא כמה שיותר, אתה צריך לקצץ בהוצאות, והעובדים משלמים בעצם את המחיר והם מפוטרים בגלל החשש של המשקיעים והיזמים.
אנחנו מדברים על פיתורים. יש גם, תגיד לי כן או לא, גם ניסיון במקום לפטר, לעשות קיצוצים רוחביים בשכר, זאת אומרת, אלטרנטיבה אחת לפיתורים, זה לבוא ולהגיד, לפי מדרגות מסוימות כמובן, אבל בוא נוריד 90% מהשכר של העובדים, אולי יסכימו
לקבל את זה. אתה לא עושה את זה כשיש 15 אלף משרות פנויות בתעשייה. אם לא היו משרות פנויות...
לכן אנחנו שואלים את המומחה.
אז אנחנו לא יודעים על איזה מהלכים גורפים שהיו כאלה. היו כמה ניסיונות, ראינו את זה בסבב פיתורים הקודם, של להוריד לארבעה ימי עבודה, כל מיני קיצוצים מהסוג הזה. אני לא יודע ספציפית על איזושהי מגמה רוחבית. צריך לזכור שגם החברות האלה צריכות עדיין לשמור על המורל, על התחושה שאומנם פיתרנו, אבל זה רק איזשהו מהלך שיעזור לנו, אנחנו עדיין חזקים, אנחנו עדיין צומחים, הן צריכות להראות את זה גם לעובדים, הן עדיין צריכות, הן לא רוצים שינטשו אותם, יכול להיות שזה דברים שיזהרו לעשות.
יכול להיות שבאמת רק שני סוגי גלידה במקרר.
אגב, עכשיו כל המנכ"לים כמובן אומרים, אנחנו לא היינו כמו וובוס מארץ נהדרת, אנחנו היינו שמרנים.
אז וניל ושוקולד בלבד.
שזה אגב, חייבים להגיד, זה כסף קטן, אבל זה הרבה פעמים משדר משהו. ואני חושב שאם יושבים בזה קיצוץ, זה בעיקר כדי לשדר ולהעביר מסר, כי כספית זה חסר משמעות. סגי כהן, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה, תודה. שלום לגיא רולניק.
שלום איתן, מעניינים.
מרצה למנהל עסקים ואסטרטגיה באוניברסיטת שיקגו, המייסד של דה מרקר, ואולי לעניין הזה, המגיש של הפודקאסט בימי חמישי, המרקרים. אתה יושב בארצות הברית, אני יושב פה בישראל, ואני רוצה לדבר איתך על אילון מאסק, ועל החברה הקטנה והשולית שהוא רכש לאחרונה ב-40 מיליארד דולר, טוויטר. אז אם נסכם את האירועים עד לרגע הזה בשבועיים האחרונים, למרות שנראה שהוא כבר לא מעוניין בעסקה, הוא כנראה הבין שאין לו ברירה והחוזה מחייב אותו, הוא הביא את הכסף, שילם למעלה מ-40 מיליארד שקלים לבעלי הדולרים, דולרים, דולרים, לבעלי המניות, ומזה שבועיים בלגן עצום, טוב עבור בחברה, נכנס למשרדים עם קיור ופיטר 50% מהעובדים. מה ההתרשמות שלך בתור אחד שעוקב אחריו באופן אישי, גם ברמה האקדמית וגם כמשתמש בטוויטר, על השבועיים הראשונים של ניהול טוויטר על ידי אילון מאסק?
קודם כל אתה חייב להזכיר שאני עוקב אחריו לא רק כעיתונאי כלכלי וכמי שמסתכל עליו מקרוב, אלא גם כמשתמש בטוויטר הרבה מאוד שנים.
בוודאי.
המשתמש, אני חייב לציין, הוריד משמעותית את השימוש שלו בטוויטר בשנה האחרונה וביתר סט בשבועות ובחודשים האחרונים, ותכף נסביר למה. אבל לשאלתך, כמו שכתבתי בשבוע שעבר במרקר וויק, אני חושב שהדיאגנוזה לא השתנתה. אילון מאסק נמצא בתהליך של השמדה עצמית של טוויטר, ובמדינה מסוימת גם שלו. אז קודם כל נפתח ונגיד את מה שצריך תמיד להגיד, את הדיסליימר הכללי, שמאסק עשה מהפכה ברכבים חשמליים ובשיגור טילים ורקטות לירח, באמת יזם מדהים מהגדולים של דורנו, אבל חלק מהתכונות שהביאו אותו להיות יזם ענק, עכשיו כנראה גם לוקחות אותו למטה. כן, אני חושב שהוא בדרך למטה. אז אני לא פסיכיאטר, אבל נראה לי שכאן הדיאגנוזה ברורה, הפרעת אישיות נרציסיסטית, עם ההתמכרות הנוראית לתשומת לב, אותה התמכרות שטוויטר עצמה אגב מייצרת, וגם שהפכה את מאסק בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות למה שהוא, כתוצאה מזה שהוא מאוד פעיל בטוויטר, עוד לפני שהוא קנה אותה, כל אלה הם עכשיו באוכריו. ברור שהוא שילם מחיר מנופח ולא הגיוני, הוא המיס את טוויטר בחוב שטוויטר לא יכולה לשלם. טוויטר גם לפני זה, בדיוק הסתכלתי בסוף השבוע קצת שוב על הדוחות הכספיים של טוויטר, החברה עשתה בשלוש שנים האחרונות נניח תזרים מזומנים חופשי של בין 800 מיליון דולר למיליארד 200, זה אומר שרק לשלם את הריבית על החוב שהוא לקח, זה מאפס את החברה, וזה לפני כל הצרות שנחתו עליה. המפרסמים בורחים כמובן. אני מתאר לעצמי שהטופ ליין, שורת ההכנסות של טוויטר, שהייתה משהו כמו 4.5 מיליארד דולר קצב שנתי עד שהוא נכנס, תחתך לפי דעתי בשבועות, אולי בחודשים הקרובים, ב-20-30% כתוצאה מבריחת המפרסמים, וזה הופך להיות למכונה לשריפת מזומנים.
אנחנו לא נדע מזה, כי החברה הפכה לפרטית, והיא כבר לא נסחרת, והיא גם לא תפרסם דוחות, אלא אם כן הוא יחליט לעשות זה מסיבה לא ברורה, אבל בוא נצלול...
היא לא ממש פרטית, שנייה אחת רגע, היא לא ממש פרטית, אלא... ולכן אולי כן נדע על זה. מאסק לא מימן את הכל מהונו עצמי, חלק מהרכישה הוא ביצע מזה שהוא מחר מניות טסלה, אבל חלק אחר הוא לקח הלוואות במערכת הבנקאות מכל הבנקים הגדולים, וכמובן הסינדיקט של הבנקים של נתנו לו את האשראי, מה שהם רוצים לעשות זה מיד לפנות ולמכור את ההלוואות האלה למשקיעים מוסדיים בשוק, ואז ידלוף לדעתי לעיתונות הכלכלית האמריקאית תוך כמה שבועות וחודשים, ואנחנו נגלה מה שקורה שם, וזה לא יהיה נחמד.
אז בוא נצלול רגע קצת לדברים עצמם. אדם נכנס בחברת הייטק שמתחזקת אתר די גדול, הוא בכל זאת משרת 150 מיליון מכורים ברמה כזאת או אחרת שמצייצים כל היום, ומפטר 50% מהעובדים. האם אתה נתקלת בכל המקרים של ההיסטוריה של הניהול התאגידי בארצות הברית, באירוע כל כך קיצוני, והאם אפשר בכלל, אתה יודע, לנהל חברה, להמשיך לנהל חברה, להמשיך לתחזק אתר די מורכב, אם אתה מפטר 50% מהעובדים, כולל חלק משמעותי מעובדי הטכנולוגיה, שלא לדבר על עובדי הבקרת איכות של הציוצים?
תראה, כן ולא. קודם כל, אני לא זוכר הרבה מקרים שמישהו מפטר 50%, אלא אם כן זה מוגדרת מראש כחברה בדיסטרס, שתכנסת באמת לחברה שבקריסה. הוא לא קנה את טוויטר כחברה בדיסטרס, ממש לא. עכשיו, לגבי הפיתורים, תראה, אין לי ספק שבטוויטר יש כמות עודפת גדולה של כוח אדם. ולמה אני אומר את זה?
הייתה.
אני אומר את זה בגלל שזה, כן, הייתה, לפני שהוא פיטר חצי מהעובדים. למה? בגלל שמה שקרה בשנים האחרונות, וביתר סט בשלוש שנים האחרונות, בכל הסיליקון ואלי, זה ניפוח מטורף של כוח אדם ברוב חברות ההייטק הגדולות. ראינו את פייסבוק מפטרת 11,000 עובדים, אבל אלה מספרים מאוד קטנים. פייסבוק גייסה, אני לא יודע מה, 40-50 אלף עובדים בשלוש שנים האחרונות. החברות האלה ממש שחו במזומנים, היו מאוד אופטימיות, והסטנדרטים של גיוס כוח אדם ושל ההוצאות על עובדים הפכו להיות מנופחים בטירוף. עכשיו, טוויטר אף פעם לא הייתה בסיטואציה של פייסבוק וגוגל ודומיה, מבחינת זה שהיא אף פעם לא הייתה חברה עשירה, אבל היא כן נדבקה בקדחת הזאת של ניפוח הוצאות שהפיינה את הרבה מהענף הזה, ולכן טוב עשה עסקית מאסק שהוא פיטר עובדים. אלא מאי? הפיתורים כאן הלכו כנראה הרבה יותר עמוק, בוצעו בצורה ברוטלית, והם הלכו כנראה גם למקומות שמאוד יפגעו בחברה הזאת, ביכולת שלה לסנן את התוכן וביכולת שלה לשלוט במה שקורה בפלטפורמה. ואת הנזקים של זה אנחנו כבר רואים בימים האחרונים, שהתחילו חשבונות מזויפים של כל מיני חברות גדולות לצייץ כל מיני ציוצים שגרמו נזק לחברות, ועכשיו יש תביעות נגד טוויטר, ובעיקרון יש הרגשה שטוויטר הפכה להיות ג'ונגל רעיל ולא נעים מהרגע שמאסק נכנס אליו, וחלק מהעניין הזה זה גם בגלל המדיניות שלו וגם בגלל שהוא כנראה נפטר מהרבה מאוד עובדים, חלקם כנראה עובדים חיוניים.
כן, היא הייתה כבר ג'ונגל קודם, עכשיו היא נהייתה ג'ונגל עוד יותר פרוע. עוד דבר מוזר שהוא עשה בימים האחרונים, זה שהוא בא ואמר לעובדים, גם לעובדים הבכירים וגם בפגישות זום עם כל העובדים, אלה שנותרו בחברה, שהמצב הכספי גרוע, שהחברה שורפת כסף, ושבכלל לא בלתי אפשרי שבקרוב היא תפשוט את הרגל. אז שוב פעם, מהיכרותך מאומנות הניהול, לפחות כפי שהיא מוגדרת באקדמיה האמריקאית, מי אומר לעובדים שיכול להיות שנפשוט את הרגל? מה עובר לבן אדם בראש?
תראה, אפשר להגיד, הוא אמר על, הוא הזהיר את עובדי טסלה לפני 4 שנים, שהחברה עשויה לפשוט את הרגל, וזה היה נכון. טסלה הייתה ב-2018 על סף פשיטת רגל. אבל אז היה בזה היגיון, בגלל שטסלה היו לה בעיות שונות, והוא רוצה להכניס תחושת דחיפות בתוך החברה. במקרה של טוויטר, הסיטואציה היא אחרת. הוא קונה חברה עם תזרים מזומנים חיובי, הוא משלם עבורה 44 מיליארד דולר. כלומר, אם הוא מכריז שהחברה עשויה לפשוט רגל, הוא בעצם אומר, אני מנהל כושל. כי הרי קניתי חברה שהיא ongoing business, רווחית, היא רווחיות נמוכה, אבל עדיין רווחית, שילמתי סכום עתק. אז איך אני עכשיו כרגע מכריז שהיא יכולה לפשוט רגל? זה רק מעיד על עצמו. כלומר, מאסק חוזר פה על איזה מין פלייבוק ישן שיש לו מהעבר, שהוא השתמש בעניין הזה של לאיים בפשיטת רגל כדי להכניס איזה תחושת דחיפות לעובדים, שזה דבר הגיוני ונכון, אבל אתה לא יכול לעשות את זה לחברה שאתה עצמך השתלטת עליה לפני שבועיים, ואתה עצמך אחראי לכאוס הפיננסי שמתרחש בה.
בגלל שציינת הסיפור של טסלה, אני רוצה שנייה לדלג לטסלה, 3 דברים עליה. ראשית, הצצתי לפני כמה דקות במסך על הסלולר, ראיתי שהיא ירדה מהשיא כבר ב-50%. זה עוד לא הרבה, כי היא שווה למעלה מ-600 מיליארד דולר, שזה הרבה יותר מרוב חברות הרכב המסורתיות שמוכרות הרבה יותר ממנה, אבל נוסיף לזה את הדבר השני ש... מאסק סיפר שהוא מחר לא מעט מניות של טסלה שהיו ברשותו כדי לממן את אותם 44 מיליארד דולר לרכישת טוויטר שהזכרת כרגע. עד כמה הטרלול והטירוף וההתנהגות המוזרה של מאסק בטוויטר יכולה להשפיע על טסלה אולי דרך אמון הציבור במאסק וביכולות האלוהיות שלו?
אני חושב שזה כבר מצליח. טסלה ירדה הרבה יותר מהנסדק בחודשים האחרונים, והירידה הזאת חלק גדול ממנה התרחשה מהרגע שהתברר שהוא חייב לקנות את טוויטר, בעצם בניגוד למה שהוא רצה. הוא רצה לברוח מהעסקה מטוויטר, ובעצם פחות או יותר ההליך המשפטי שהתקרב כפה עליו לקנות את טוויטר. טסלה סובלת מזה בגלל שאילון מאסק עסוק בטוויטר, ובגלל שהמוניטין של אילון מאסק נפגע מאוד בחודש האחרון כתוצאה מטוויטר, ולמוניטין של מאסק יש השפעה עצומה על השווי של טסלה. כמו שציינת בשאלה, השווי של טסלה מנותק לחלוטין מהביצועים הכספיים של החברה. כשמסתכלים על המכפיל רווח, הכנסות, תזרים, גם כאשר מניחים הנחות מאוד אופטימיות לגבי הצמיחה של החברה, זה מנותק לחלוטין. טסלה הייתה בשווי של טריליון דולר עד לפני חצי שנה, שזה באמת לא רק יותר מכל חברות הרכב בעולם שמוכרות, אני לא יודע מה, פי 10, פי 20, פי 30 רכבים ממנה, אלא גם באמת מנותק מכל אמת מידה פיננסית. וזה מבוסס על הסיפור הזה של אילון מאסק, מי שכל דבר שהוא נוגע בו הוא הצלחה אדירה, ולכן טסלה עוד תשנה את העולם כמה פעמים. עשינו מהפכה ברכב חשמלי, עשינו מהפכה בשיגור רקטות וטילים לחלל, אז כנראה שאילון תמיד ישלוף משהו חדש, ולכן כדאי לשלם טריליון דולר. הסיפור הזה מתחיל להיסדק, ולכן טסלה חוטפת מכה. שנה הבאה רוב יצרני הרכבים הגדולים יגיעו עם רכבים חשמליים, הם התמאמאו, אלו נקדים אותם בהרבה מאוד שנים, הם התמאמאו, אבל עכשיו הם מגיעים. נתחי השוק של טסלה ברכב חשמלי ירדו, ובגדול טסלה היא בדרך להרבה מאוד אתגרים שלא היו לה. אבל אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה לגבי העניין הזה של טוויטר וטסלה, אני חייב להגיד שלסיום שאני די חצוי כאן, כי מצד אחד אילון מאסק לוקח את טוויטר למטה, בגלל הרעיון המגוחך הזה שלו, של free speech absolutism, הרעיון הזה שדיבור חופשי הוא הדבר החשוב ביותר, הערך העליון. זה התחיל בעצם להכניס המון זבל לתוך הפלטפורמה והבריח את המפרסמים. אבל מצד שני, איתן, טוויטר חלש ופחות פופולרי מהווה תועלת עצומה לאנושות. כי טוויטר עצמה היא חברה די רעילה, היא תרמה לא מעט להרס הפוליטיקה, העיתונות והשיח הציבורי, הפכה אותם ליותר מקוטבים, יותר אלימים, מלאי פייק. כלומר, בבסיס בטוויטר היו דברים נהדרים בשנים הראשונות, שבאמת היה מכשיר אדיר לגלות דברים חדשים, אבל בשלב מסוים זה הפך להיות החלק השולי, וזה באמת הפכה להיות מכונה של פייק וזבל, שהרימה תרומה אדירה לחלק מהדברים הכי גרועים שאנחנו רואים קורים בפוליטיקה בכל העולם ובישראל. ויש איזו אירוניה וסמליות בכך שמאסק, שרצה להפוך את המקום הזה ליותר רעיל באמצעות הרעיון הזה של free speech מוחלט, אולי מבלי להתכוון יהפוך את טוויטר לפחות רלוונטית ולפחות לעסק הרבה פחות טוב.
או שדווקא היא תהפוך, כמו שקורה בשבועות האחרונים, ליותר רעילה ובכל זאת תשרוד. אבל בוא ננסה, אני לא יודע אם אתה אוהב את התרגילים האלה, אבל להעריך, לנחש, לחזות, תסריטים לסיום, מה יכול לקרות מכאן. אפשרות אחת, שהוא מקבל איזשהו סוג של התמוטטות עצבים, מוסר את זה למישהו במקומו לנהל, או שזה מגיע לפשיטת רגל, ואז האנשים מוכרים את החברה למישהו. אפשרות שנייה, מה?
אני חושב שכדי להבין מה יקרה בטוויטר, צריך להסתכל כל הזמן על מניית טסלה. כל עוד שהמניה בגבהים האלה, אילון מאסק עם כל ה... הוא עדיין אחד האנשים העשירים ביותר בעולם, למעשה האיש העשיר ביותר בעולם. יש לו מספיק כסף שהוא יכול להמשיך לשחק בצעצוע החדש והיקר שהוא קנה. אבל ברגע שטסלה תתחיל לרדת, ואם טסלה תתחיל לאבד נתחי שוק, והבום האדיר שיש לטסלה בסין נניח ייעצר, או אז אתה תראה שבמקרה הזה אילון מאסק לא יוכל יותר להמשיך לשחק עם הצעצוע שלו, הוא ימסור אותו למישהו אחר, וכן, במקרה הגרוע ביותר, החברה הזאת גם יכולה לעבור איזה תספורת ואיזה הסדר נושים. לסכם, אני חושב שרכישת טוויטר בסיכוי גבוה תירשם כנקודת המפנה בקריירה של אילון מאסק ולא לחיוב.
גיא רולניק, תודה רבה.
תודה איתן, תודה למאזינים, להתראות כולכם ביום חמישי הקרוב במרקרים.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן עברי, תודה רבה לך. ניפגש מחר?
ניפגש מחר.
ניפגש מחר. נודה גם לדן ברומר שעורך אותנו. תודה ולהתראות.
שלום.